שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי, שבוע קריר לך.
בשבוע שעבר, הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנת 2022, והדבר שהכי בלט בו, מלבד עצם האישור שלו כמובן, הוא הגדלת תקציב הביטחון, וגם הפטור שצהל קיבל מהתייעלות, משקיפות ומקיצוץ רוחבי. גם להבטחה של שר האוצר אביגדור ליברמן להגדיל את שכר חיילי החובה, אין זכר בתקציב. מה שכן יש, זה הנצחת סידור לא חוקי של הגדלת הפנסיה של אנשי הקבע. והשאלה איך זה קורה שוב ושוב. האם צהל הוא צבא שיש לו מדינה, והאם זה קשור לכך ששלושה שרי ביטחון לשעבר מנהלים כעת את מדינת ישראל? על השאלות האלה ישיב סגן שר הכלכלה, אלוף במילואים יאיר גולן, שהתארח אצלנו היום. גולן היה סגן הרמטכ"ל, והוא מכיר את הסוגיות האלה מאוד מקרוב.
שוק הדירות רותח, והממשלה עובדת עצות אל מול עליית המחירים שהסתכמה כבר ב-7% בשנה האחרונה. להגדיל את ההיצע באופן משמעותי ומיידי היא לא מסוגלת. לדרוש מבנק ישראל להקשיח את תנאי המשכנתאות קשה לה, ולכן היא שוקלת את האופציה של הרחקת המשקיעים מהשוק באמצעות הטלות מיסים. ירון ספקטור, כלכלן ושמאי מקרקעין, בדק את הפתרונות שמציעה הממשלה, והגיע למסקנה שזה שוב אוסף של שליפות. לעומת זאת, יש לו רעיונות אחרים להגדלת היצע הדירות, ואנחנו נדבר איתו עליהם.
בסוף השבוע השקל שוב התחזק מול הדולר, וזה שוב מעורר את השאלה עד מתי בנק ישראל ימשיך לקנות דולרים. ובעצם השאלה היותר חשובה שעומדת מאחורי ההתערבות הזו, עד מתי הציבור הישראלי יסבסד את רווחיות ההייטק, הייצוא והשכר הגבוה למי שעובד שם. אנחנו נדבר גם על זה. יאללה, מתחילים. איתן, אז בסוף השבוע שוב הדולר נחלש, נסחר ברמה של 3.20 שקלים.
טיפה יותר, כן, אבל
כן,
נכון.
טיפה יותר, ובנק ישראל כמובן ממשיך להתערב, ואתה איכשהו קורא לזה לא התערבות של בנק ישראל, אלא הציבור הישראלי מסבסד את ענף ההייטק. הסבר, נמק ופרש.
צריך להבין שכל פעם שבנק ישראל מגיע ומשפיע על שוק המתח בדרך מסוימת, ובעשר שנים האחרונות זה תמיד אותה דרך, זה באמצעות הדפסה של שקלים, קניית דולרים במטרה מוצערת לנסות איכשהו להיעט את ההתחזקות של השקל וההיחלשות של הדולר, כי תמיד אנחנו מדברים פה על זוג מטבעות, והסיבה שבנק ישראל אומר את זה, וכך הוא מצהיר בצורה מפורשת, זה להגן על הייצוא, והייצוא זה בעיקר היום ייצוא של הייטק ושל חברות ושל סטארט-אפים ושל מוצרים, אלא של הדבר הזה תמיד יש את הצד השני של התמונה. מרגע שאתה מחליש את השקל, אז אתה מחליש את כוח הקנייה של אזרחי מדינת ישראל, ואז כל משקי הבית בישראל משלמים יותר על כל מה שקשור ליבוא, ויבוא זה הרבה. יבוא זה מכוניות, יבוא זה חלק גדול מהמזון, גם אם הוא מיובא או גם אם הוא מבוסס על חומרי גלם שמיובאים, יבוא זה חלק משמעותי מאוד מהבית, מהדיור.
כל זה נכון, איתן, אבל העניין הוא שההייטק תורם פה להכנסות, הוא עושה פה עוד כמה דברים חיוביים.
אני לא מתווכח, העיניים נמצאת על השולחן, השאלה היחידה היא, עד מתי אתה ממשיך לטעון את הטענה הזאת? כי למשל, כשבא בנק ישראל בתחילת השנה, בינואר השנה, ושם על השולחן תוכנית של רכישות דולרים בהיקף של 30 מיליארד דולר, או שאותה הוא הוציא לפועל, והוא קנה כבר 25 מיליארד דולר, כמעט כל התוכנית במהלך של חצי שנה הראשונה, עכשיו הוא יצטרך לצאת עם תוכנית חדשה, או להמשיך אותה, אם הוא רוצה להמשיך בקצב הזה, אז הוא עשה את זה כי הוא אמר שאנחנו באמצע משבר מאוד גדול בגלל הקורונה, ושאומנם המצב של ההייטק לא רע, אבל אסור לסכן את ההתאוששות שלו ואת ההצלחה שלו ואת הפריחה וכן הלאה, כי בסופו של דבר זה הקטר של המשק. וכך הכרנו, אנחנו מקבלים את המציאות שלטוב ולרע, אזרחי מדינת ישראל, בשל הפעילות של בנק ישראל, מסבסדים במידה מסוימת, לא זניחה בכלל, דרך שער החליפין, את הרווחיות ואת העסקים של ההייטק.
מה עושים?
עכשיו אתה שואל את עצמך, שאתה מסתכל מה קרה בחצי שנה הראשונה, שהמשכורות שם זינקו בצורה באמת מעוררת כבוד, וכל כך הרבה אנשים מתעשרים מאקזיטים ומספקים וממניות שמזנקות, אתה שואל את עצמך, האם גם עכשיו כל משק בית צריך לסבסד במידה מסוימת את ההייטק דרך השער חליפין, או שיש איזשהו רגע שאתה אומר שהפער שנוצר גם ככה בין ההייטק הייצוא גם מסתדר, זה לא רק הייצוא של ההייטק, גם הייצוא של דברים יותר בסיסיים, בסך הכל הייתה לו שנה מאוד טובה, חצי שנה אחרונה אפילו נהדרת, אנחנו רואים את זה בדוחות של, של החברות הבורסאיות, ולכל הפחות, לתפיסתי, צריך לקיים פה איזשהו דיון ציבורי יותר, יותר גדול, כי אתה יודע, יכול להיות שיש איזשהו רגע שאתה אומר, מספיק, ההייטק היום כבר לא בסיכון. אתה יודע מה? בטווח הקצר הוא לא בסיכון, הוא רק נהנה מגאות, ניתן לשקל להתחזק יותר, זה ייטיב עם משקי הבית בחיים היומיומיים שלהם ביוקר המחיה.
אתה אומר רגע, אבל רגע, שנייה, איתן.
ולא בטוח שהוא יזיק להייטק.
אתה אומר גם אם השקל מחר יורד ליחס לדולר, נגיד 2.5 שקלים לדולר.
לא יודע, למה 2.5 שקלים? 2.9.
2 שקלים, שקל, חצי שקל. השאלה, גם אם השקל עכשיו מתחזק מאוד, וזה אומר שאנחנו קונים מוצרי יבוא יותר בזול, גם יכולים לנסוע לחול וליהנות יותר מכוח הקנייה שלנו, אז לא צריך להתערב ולהגיד, הייטק יסתדר לבד, יש בו מספיק עניין, מספיק מוטיבציות להשקיע בהייטק הישראלי, שלא קשורות לשאר החליפין.
אני חושב שכן. כשאתה מסתכל על, 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 על הזרמים
המיוחדים. זה לא אימור גדול מדי?
כשנגיע לאחד, שקל אחד שווה דולר אחד, אז אפשר לפתוח את הנושא הזה שוב, ממילא הוא נפתח לדיון כל בוקר מחדש. אבל בטווח המיידי, כשאתה רואה שנכנס למדינת ישראל בתוך חצי שנה, בין 20 ל-25 מיליארד דולר של השקעות ישירות בחברות ובסטארט-אפים, ואתה מבין טוב מאוד שההשחלטות האלה אין להם רגישות של שער חליפין של 3.1, 3.2 או 3.3 שקלים לדולר. מדובר פה בגופים שמשקיעים בקרנות הון סיכון, שמשקיעות בחברות סטארט-אפ, ומקוות לקנות היום נכס שבעוד 3-4 שנים יהיה שווה פי 10 על ידי הנפקה בבורסה, או כל המנגנונים שאנחנו מכירים. והנושא של שער חליפין ממש לא מעניין אותם, החברות האלה הם לא מתייחסים אליהם בצורה כזאת. אני לא חושב שאם יש שינוי בשער חליפין והוא ירד ל-3.0 או ל-2.9 שקלים, משהו מההשקעות האלה ייפגע, וכמו שזה נראה היום, גם לא בשאר המקומות. אז בכל יום מחדש, באיזשהו מקום, אזרחי מדינת ישראל, באמצעות הנציגים שלהם, צריכים להחליט אם הדינמיקה הזאת ואם הנוסחה הזאת היא עדיין תקפה. הרי לצורך העניין, בוא נניח שרווחי ההייטק והבעלים של ההייטק והמנהלים של ההייטק והמשקיעים בהייטק והעובדים של ההייטק יהיו פי שתיים אפילו יותר ממה שהם היום. האם גם אז צריך להמשיך לסבסד את הדולר בשביל להציל אותם במרכאות מסכנה של קריסה כמו ששמענו בעבר?
כן.
כנראה שלא. אז זה דיון שצריך לעשות אותו כל הזמן ולראות לאן הוא הולך ולהריח לאיזה כיוון השווקים הולכים. ואי אפשר לקחת אותו כאקסיומה מובנת מאליה בכל תנאי השוק.
יפה. טוב, אז אנחנו קוראים...
לתפיסתי.
אז אנחנו קוראים לנגיד לקרוא את איתן אבריאל ואת הטור שהוא כתב היום בעניין הזה. יפה. אז בשבוע שעבר הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנת 2022, יש עוד מאמורות בדרך באישור של התקציב בכנסת, ואין ספק שאחד הדברים שבלטו, לפחות לנו, זה הנושא של הגדלת תקציב הביטחון, הפטור שצהל קיבל מהתייעלות, משקיפות, מקיצוץ רוחבי, ואפילו להבטחה של שר האוצר אביגדור ליברמן להגדיל את שכר חיילי החובה ב-50%, לא ראינו זכר בתקציב החדש, מה שכן ראינו זה הנצחת סידור לא חוקי של הגדלת הפנסיה של אנשי הקבע. כדי לדון בכל השאלות האלה, להבין לאן זה הולך, הזמנו איש מקצוע, מישהו שמבין בסיפור הזה, ומעכשיו הוא גם בתפקיד כלכלי, סגן שר הכלכלה, אלוף יאיר גולן, שלום לך.
שלום, צהריים טובים, ערב טוב, מה אומרים פה?
תגיד צהריים טובים, עד הערב.
צהריים טובים, זה בסדר.
אז לא רק אלוף, כמובן גם סגן הרמטכ"ל לשעבר, עסקת בהרבה מאוד שאלות כלכליות שקשורות לצבא, והאמת שהיינו רוצים לשמוע ממך, קודם כל התייחסית ראשונה לאופן שבו בנו את התקציב הפעם, את תקציב הביטחון, בהתייחס לשאלות המרכזיות שמעסיקות אותנו, הנושא של הגדלות הרמטכ"ל, ובכלל הגדלת תקציב הביטחון והשקיפות. מה עמדתך בעניין הזה?
טוב, בוא, קודם כל אני בעד שקיפות. אבל נדמה לי שלפני שמדברים על הפנסיות, שזה נושא נורא חביב במרחב האזרחי, אז בוא נדבר בכלל על איך בונים תקציב ביטחון. ותקציב ביטחון בראש ובראשונה צריך לשאול את השאלה, איזה צבא רוצים לבנות? יש פה שאלות כבדות משקל, שהן דרך אגב לא רק צריכות להידון בין אנשי צבא או בין אנשי ביטחון. האם רוצים צבא שיש לו כושר מחץ התקפי? האם ההגנה יותר חשובה מההתקפה או להפך? האם רוצים כושר מחץ במעגל שלישי או רק במעגל ראשון? כל שאלה כזאת לוקחת את בניין הכוח הצבאי למקום אחר לגמרי, ולהבדלים במיליארדים, עשרות מיליארדים של שקלים, ולכן השאלה המרכזית שאותה צריך לשאול, שהיא לא נשאלת בכלל במרחב הציבורי, איזה צבא רוצים.
אבל נקודת המוצא היא שאנחנו עוסקים פה בניהול סיכונים, ואנחנו לא יכולים להערך לכל הסיכונים, עם כל האמצעים הכי טובים, הכי יקרים, והכי יפים, והכי חדשים שיש.
אז תראה, זה נכון, ולכן בניית תקציב הביטחון, בהתחשב בכך שהמדינה לא יכולה לתת צ'ק פתוח לכל מאוויי אנשי הביטחון, זה לעולם סוגיה שצריך לקבל בה הכרעות מאוד מאוד קשות.
לא,
אני אתן לך דוגמה.
אתה אומר שני דברים. אתה אומר, קודם כל, צריך...
רגע, אני אתן לכם דוגמה, ואחרי זה תשאלו.
צריך להחליט איזה צבא רוצים. ואנחנו לא יודעים את זה, וזה לא מתנהל. זה דיון שלדעתך צריך להתנהל בזירה הציבורית, כי לכאורה, הצבא ניהל את הדיון הזה, קיבל את ההחלטות, הכין תקציב, רגע, ביקש 7-8 מיליארד שקלים מתוך ידיעה שבמסחרה של הסחר סוסים הוא מקבל חצי 3-4, ובום, קיבל את כל השמונה. עכשיו יש לו 4 מיליארד שקלים לא מתוקצבים שהוא לא חשב שהוא הולך לקבל. איך לכל רוחות הציבור האזרחי צריך להתייחס לסכום הזה? מה, מחלקים את זה בין החבר'ה במתכ"ל?
קודם כל אני רוצה לומר לך שהדיון הציבורי בנושא תקציב הביטחון הוא אכן רדוד ושטחי להפלי, וחבל שכך.
אבל זה אחריות הצבא. רגע. זה בגלל הצבא.
קודם כל הצבא לא פועל בחלל ריק, יש גם משרד ביטחון, יש משרד אוצר, ויש ראש ממשלה וכן הלאה וכן הלאה. כולם יכולים, מה שנקרא, לקחת הדיון הזה ולשים אותו במרכז הדיון הציבורי. זה עניין אחד. העניין השני, לגבי הסכומים השונים. ב-2013, שר האוצר דאז, לפיד, גזר על הצבא תקציב מינימליסטי של 52 מיליארד שקל. סליחה, לא תקציב הצבא, אלא תקציב הביטחון, כן? כן. עכשיו, לפי מה שפורסם, זה 58 מיליארד שקל. בפרק זמן הזה, אם אני ספרתי נכון, על פני... התקופה הזאת, 9 שנים, זה עלייה בסך הכל די, הייתי אומר, מינורית של 1.5%.
לא, לא, למה עד 2013? בוא ניקח את 2020, שם זה 52 נקודה משהו מיליארד שקלים, ושנה הבאה זה יהיה 58 מיליארד.
אז אני, אני אומר לכם...
זה לא המספרים המכונים, אנחנו יודעים את זה.
אז אני אומר לכם, הנה, שאני לא בטוח למה מתכוונים, כששמים את המספר הזה בדיון הציבורי, באמת על מה מדברים ולמה מתכוונים. ולכן אני חוזר לבסיס, קודם כל, איזה צבא באמת רוצים לבנות. ואני חושב שעל זה אין דיון בכלל, וצר לי שאתה יודע מה,
אבל גם... אנחנו לא יודעים להגיד, אבל כמה מטוסים הצבא צריך. אנחנו לא משתתפים בדיון של כמה מטוסים, כמה סייבר, כמה כיפות ברזל. זה דיון שבו אנחנו כאזרחים לא יודעים לנהל אותו. אז למה אתה מצפה שאנחנו נעשה אותו? אנחנו כן יודעים לנהל דיונים על כוח אדם, על פנסיות, על גיל פרישה.
אבל הדיון החשוב באמת זה איזה צבא רוצים. ואני חושב שהתביעה...
איזה תשובה הצבא נתן לעצמו?
אני לא יודע.
לכאורה בהשתתפות הפוליטיקאים שמנהלים
אותו. אני לא יודע. אני יכול לתת לך רק דוגמה איזה צבא אנחנו רצינו. אני והרמטכ"ל דאז, גדי אייזנקוט, שקבענו שאנחנו רוצים תוכנית רב שנתית גדעון. וקבענו שאנחנו רוצים צבא שמתמקד במעגל ראשון, צבא עם יכולת מחץ יבשתית, צבא שהיכולות ההגנתיות שלו צריכות להיות מאוזנות עם היכולות ההתקפיות, ורצינו להוריד את ההוצאה על כוח אדם, ולהשאיר כוח אדם איכותי בצבא. זה מה שרצינו. ואני חושב שממשנו את זה...
אין פה איראן, לא שמעתי פה איראן בצבא שאתם רציתם.
נכון, נכון, כי היה הסכם גרעין, אני מזכיר לכם שנחתם ביולי 2015, ואמרנו לעצמנו, ראינו את זה הולך לקרות, אמרנו, איראן חשוב, אבל לא מקום ראשון. ולכן, בואו נראה שאנחנו יודעים להביס את החיזבאללה, יודעים להביס את חמאס, משקיעים, מאזנים את ההשקעות שהיו השקעות ענק בחיל האוויר ובזרוע המודיעין, וניוון מתמשך של זרוע היבשה, והיינו מאוד נחושים לשנות את זה. וזה בדיוק מה שעשינו. עכשיו תראה איך באנו לאוצר. באנו לאוצר מתוך הבנה איך עובד משרד האוצר. ומה יכול להפסיק את הריב האינסופי בין מערכת הביטחון לבין האוצר, ולייצר אווירה של שיתוף פעולה. ולכן הצענו לאוצר, הייתי אומר, הצעה שאי אפשר לסרב לה. מה הייתה ההצעה? אמרנו שני דברים. אחד, אנחנו באים עם תביעה תקציבית שהיא מאוזנת. היא לא היסטרית, לא דרשנו איזה תוספות ענק, דרשנו התייקרויות, וכל מה שמעבר להתייקרויות, ידענו להסביר במונחים של השנים הקודמות בצורה באמת הגונה. והדבר השני, אמרנו לאוצר, אנחנו מוכנים למסלול טיסה תקציבית ישרה ואופקית. בסדר? אנחנו לא רוצים מהגדלות, אנחנו לא רוצים אחוז מהתלג, אנחנו רוצים פשוט, תשמרו לנו חמש שנים יאיר, את אתה, אותו אני, סכום. אני,
אתה מספר את סיפורי העבר, והתוצאה היא מאוד תמימה. כל פעם, עשרות שנים, נקבע מסלול טיסה קבוע בזווית מסוימת,
לא נכון.
ואז רגע, ואז שנה אחרי זה, או שנתיים אחרי זה, מגיעים אנשים חדשים, שר אוצר חדש, שר ביטחון חדש, רמטכ"ל חדש, או וואטאבר, ופתאום יש קפיצת מדרגה. זאת אומרת, זה עולה, קופץ למעלה, עולה, קופץ למעלה, עולה.
אבל זה הצגה לא נכונה של הדברים.
סליחה?
תראו, קודם כל, לא, אני אסביר.
תסביר, תפרט.
קודם כל, התחושה הזאת שתקציב הביטחון הוא כל הזמן בעלייה, היא פשוט תחושה לא נכונה. באופן ענייני, ואתם מכירים את הנתונים, אחוז תקציב הביטחון מהתקציב הכללי, או מהתמ"ג, לא רק שהוא לא במגמת עלייה, אפילו במגמת ירידה מתונה.
אבל אבסולוטית הוא גדל, וזה אפשר להראות את זה בגרף די פשוט, תקציב הביטחון גדל כל שנה.
הוא גדל כמו שתקציב החינוך גדל, כמו שתקציב הבריאות גדל, זאת אומרת, זה לא רק תקציב הביטחון גדל. עכשיו תראו, אנחנו בסופו של דבר צריכים להבין איפה אנחנו נמצאים, ולכן אני חוזר לתפיסה. אם אתה בונה צבא, שיעודו המרכזי הוא להילחם נגד אויבים על גבולותינו, כמו חיזבאללה וחמאס, אני יכול להגיד לך שלא נדרש גידול דרסטי בתקציב הביטחון. אבל אם אתה מכריע שאתה רוצה צבא שילחם נגד איראן...
מי מחליט גדול, את זה, הצבא לא. או הממשלה? מי מחליט?
זה החלטה שבסופו של דבר מגיעה לקבינט המדיני-ביטחוני, והיא החלטה בסופו של דבר שהדמויות הכי דומיננטיות בה הן שר הביטחון וראש הממשלה.
אוקיי, okay, והמצב השתנה מאז שאתה וגדי אייזנקוט החלטתם שלא מטפלים במעגל שלישי. המצב השתנה ולכן כעת תוספת התקציב שנדרשת לתקציב הביטחון קשורה לסיפור האיראני שהוא דורש הרבה מיליארדים. אגב, כל זה בידיעה שאנחנו יודעים שבשנים האלה, בעשור הזה, הושקעו הרבה מאוד כספים בהיערכות למעגל שלישי. אולי לא אתה קיבלת את ההחלטה, אבל דברים כאלה נעשו, אנחנו יודעים על דברים ספציפיים שנרכשו עבור הדבר הזה.
זה לא אפס או מאה, זה תמיד שאלה של האיזונים. ברור שנמשיך להשקיע במעגל שלישי, ונמשיך להשקיע במעגל ראשון. השאלה היא מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, וההכרעות האלה הן הכרעות דרמטיות. ההכרעה למשל ביכולות הגנתיות, כמה מיירטי כיפת ברזל, בוא ניקח נושא מאוד כאילו צר, כמה מיירטי כיפת ברזל מדינת ישראל צריכה?
אבל יאיר, אתה...
5,000, 10,000, 15,000...
אתה כמעט לוקח את התפקיד של העיתונאי ושואל את השאלות בכל התשובות. אתה יודע, אתה סגן הרמטכ"ל לשעבר, אתה אלוף, אתה מבין בצבא. בוא נתחיל לענות על הדברים, לפחות לפי התפיסה שלך, או לחלופין, לפי מה שאתה מבין שהצבא החליט. אז בוא תענה, כמה מיירטי כיפת ברזל צריך?
לדעתך ולדעתך... ברור לך שאני לא יכול להיכנס למספרים האלה, זה בכל אופן...
לא, בסדר.
אבל אני יכול להגיד...
אפילו על הרמה של איזה צבא זה צריך להיראות, אתה לא עונה לנו.
לא, לא, אז אני אענה לך.
נדע.
למה לתקוף? כל דבר שתבקש אני אענה.
חס ושלום, זו שאלה...
אז אתה צריך להחליש כמה להגנה וכמה להתקפה.
אז אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. לתפיסתי שלי, הצבא צריך להיות בעל אוריינטציה התקפית, ופחות אוריינטציה הגנתית. אני חושב שלא צריך להגזים עם כמות המיירטים שרוכשים, מכיוון שאין לזה סוף, ובאמת יכולת ההגנה הפסיבית שלנו היא מצוינת, ויכולת ההתראה שלנו היא מצוינת, ולכן לא צריך להפריז בעניין הזה. אני בכלל חושב שאם אתה רוצה למנוע את המלחמה הבאה, אתה צריך כושר הרתעה רציני, וכושר הרתעה רציני בנוי על כך שכל אויבינו ידעו שיש כושר מחץ יבשתי נחוש ומושחז למדינת ישראל. זה בעיניי...
יבשתי.
יבשתי,
לא,
יבשתי.
לא פספסתי את המילה הזאת. זאת לא אומרת, יכול... צריך להיכנס ללבנון, צריך להיכנס ללבנון.
אתה לא יכול לנצח דרך האוויר, או דרך הים, או דרך הסייבר. אין מה לעשות. מאז שחר ההיסטוריה, ניצחונות במלחמות, אין ביבשה ובשטח
ככה,
האויב.
ככה מדבר חירניק.
זה לא ככה מדבר חירניק.
לא, זה
ככה,
בסדר. אני
ככה מדבר אדם שעסק לא רק בפרקטיקה הצבאית, אלא גם בהגות הצבאית, במשך רוב חייו הבוגרים. וזו אמת נצחית. אין דבר אחר, תבדקו אותי לאורך כל ההיסטוריה. מי שרוצה לנצח צריך לתקוף, ומי שצריך לתקוף צריך כושר מחץ יבשתי. אין שיטה אחרת. אתם רוצים, אני אנתח פה את כל המערכות האוויריות מאז מלחמת העולם הראשונה ועד היום, ותראו שאני גם בעניין הזה צודק, לא מכריעים דרך האוויר.
אנחנו לא מערערים על זה, אין לנו שום יומרות להערער על הנקודה.
לא, אבל מאחר ואין לנו באמת מושג בשאלה כמה מיירטים צריך, וגם אם תגיד פה 4,000, אנחנו לא יודעים להערער על הדבר הזה, אני רוצה שכן ניגע בסוגיות של כוח האדם, בנושא של הפרישה. ועכשיו מנסים להכשיר את מה שאתם הובלתם במשך שנים, שידוע בתור הגדלת הרמטכ"ל, תוספת לפנסיה, שלא רשומה בשום מקום, מין נורמה שהשתרשה הרבה מאוד שנים, עולה הרבה מאוד כסף לקופה הציבורית, יותר ממיליארד שקל בשנה.
ונקבעה כלא חוקית על ידי בית המשפט.
על ידי משרד המשפטים, ועכשיו הולכים להפוך אותה לסידור חוקי.
בוא נעשה סדר.
קדימה.
אני נגד הגדלות שהם מה שנקרא איזה תרגיל בשביל לעקוף את הנוהלים המקובלים. אני נגד הגדלות בתחום של השכר, שבו באמת אין מה להסתיר, הכל צריך להיות גלוי, אבל אני ממש מתנגד לעניין הזה. צריך למצוא סידור שהוא סידור שניתן...
אבל זה קרה גם בתקופתך.
אני יודע, רגע. אבל נראה לי שהדיון הזה בכל נושא הפנסיות של הצבא, הוא דיון קצת שטחי ולא הגון אפילו לפעמים. בוא נראה קודם כל מה קרה כאן. בראשית שנות ה-2000, האוצר דרש מאיתנו לבגר את הצבא, כי הוא טען שהפנסיות הולכות ועולות, ולכן תבגרו את הצבא, פחות אנשים ישתחררו, פחות אנשים יקבלו פנסיה. הסתבר שבדיוק ההפך, כשאנשים ישתחררו צעירים מצהל, והפנסיות שלהם יחסית צנועות, רמת הפנסיות נשמרה, אם אני זוכר נכון, על האזור של 4.3, 4.4 מיליארד שקל בשנה. ברגע שעברנו לביגור הצבא, זה כמובן תהליך שלא קרה מיד, אלא לקח איזה 5 שנים עד שראינו ממש את התוצאות, הפנסיות זינקו, פשוט זינקו.
עכשיו זה 8 מיליארד שקל.
זה 8.1, 8.2. אז קודם כל, אפשר להגיד פה שהאוצר, הייתי אומר, בתכנון לא נכון, פשוט הזיק לתקציב הביטחון ולתקציב המדינה. פשוט הלכנו למהלך שהוא מהלך שגוי. אז קודם כל צריך להבין שבאמת בפנסיות...
אבל זה לא הסיבה היחידה, יאיר. יש רגע, גם את הסיבה רגע, של אותה רגע, הגדלת רמטכ"ל, הגדלה לא חוקית של 9% בממוצע של הפנסיות.
רגע, אני אגיע לזה, אני אגיע גם לעניין הזה. עכשיו תראו, אני בעד, אני אומר את זה כאן, מכיוון שתמכתי בזה גם כשלבשתי מדים, אני חושב שצהל לא מתנהל נכון עם הפנסיות, במובן הזה שצריך להבדיל, הבדל היטב, בין הפנסיות של המערך הקרבי, לבין הפנסיות של אלה שאינם קרביים. ומערך קרבי, אנחנו יכולים לתת לזה תשובה, כמה שנים אתה צריך להיות בקבע קרבי כדי שתחשב ככזה, ואני חושב שעל הפנסיות של הקצינים הקרביים או הנגדים הקרביים, לא צריך באמת להרער. אף אחד אחר לא עובד כמו הקצינים האלה, בלי שעות נוספות, בלי שבתות וחגים, בלי תוספת סיכון, בלי שום דבר שבעצם באמת מבדיל את אורח חייהם הבלתי סביר במונחים אזרחיים, ולכן האנשים האלה זכאים למלוא התמיכה של מדינת ישראל.
מסכימים איתך, וכשעדיין אומרים את זה לצבא, אז מה הצבא אומר? שגם מערך הסייבר לצורך העניין, יש לו איזה מצ'אפ מול האזרחות, ושם משלמים הרבה מאוד, אי אפשר להתחרות בזה.
אמרתי את זה כשהייתי על מדים, אני אומר את זה גם כאן, מה שנקרא קבל עם ועולם. אני חושב שכל המערך הלא קרבי, צהל צריך מול האוצר לגבש מתווה פנסיוני אחר.
אז תאמר
לי... האם הוא בדיוק כמו של עובד מדינה אחר? אני חושב שלא, כי גם קצין ביחידה טכנולוגית של אמן, מוצא את עצמו לפעמים עובד בשעות בלתי סבירות, שבתות, חגים, על כל לפי הצרכים המבצעיים, זאת אומרת, צריך לקחת את זה בחשבון. צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר צהל לא יכול לשלם, נאמר להייטקיסטים, משכורות שיש במרחב האזרחי, הוא צריך לפצות איכשהו את האנשים, איכשהו להשאיר את האנשים הטובים אצלו, אבל עם כל הדברים האלה אני בהחלט מסכים שצריך להיות פה מתווה פנסיוני אחר, ולהוריד את הנושא הזה אחת ולתמיד מסדר היום הציבורי, כי באמת הוא בעיקר פוגע בצבא מבחינת תדמיתו.
מסקרן אותי, אם את יכולה לתת לנו הסבר, מדוע זה לא כך כבר עכשיו? זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, מי קבוצת האינטרסים ששומר על, ואני אשתמש במילה שכולנו משתמשים ברחוב, על השכר הגבוה יחסית של הג'ובניקים, שהרבה פעמים מקבלים בצבא יותר, שכר יותר גבוה, יותר גבוה ממה שמקבלים על, באזרחות, על מקצועות אזרחיים לחלוטין ועל חיים אזרחיים. כאילו, מקבלי ההחלטות הם כולם קרבים.
זו אמירה לא נכונה. זו אמירה לא נכונה. השכר, תראו, לקחנו את השכר של צהל, השווינו אותו לכל מקבלי השכר בשירות המדינה. צהל נמצא בשליש התחתון של מקבלי השכר. לכן האמירה הזאת היא פשוט...
אגב, זה דבר שצריך לפצל בין קבע ראשוני לבין קבע מובהק. קבע ראשוני,
אתה עושה את החשוב האמיתי, כולל הפנסיה, זה לא נכון.
אבל תראו, היום בצהל יש שערים. יש שער ראשון של אחרי 7 שנים בגיל 25, ושער שני בגיל 34, ובסופו של דבר, אם השתחררת לפני שהגעת לגיל 42, מה שאין בשום מקום אחר בשירות הציבורי, בשום מקום אחר בשירות הציבורי, אתה צעים, תסלחו לי, עם תנאים ממש לא מזהירים, ממש לא מזהירים. כלומר, מי שנכנס לשירות קבע בצהל, כביכול לוקח סיכון בלתי רגיל, שבעוד במשרד אחר, במשרד החוץ, במשרד הכלכלה, במשרד התיירות, הוא מבטיח את עתידו לא רע.
זה לא נכון שיש פנסיה מוקדמת בגיל 42 במשרד החוץ. נכון. זה לא קיים בשום
משרד
ממשלתי.
אני מסכים איתך, אבל אם אתה לא מגיע לדרגת סגן אלוף, או לרב סרן שמועדף, ומושכים אותו לכיוון של מה שנקרא קבלת פנסיה מוקדמת, כל השאר מסתכנים ביציאה מצהל, בגילאים יחסית כבר מתקדמים, בגיל 34, אתה בדרך כלל כבר הורה לילדים, מבסס את חייך, ופתאום באים אליך ואומרים לך שחמה חביבי, לך הביתה. אין את זה בשום מקום אחר בשירות הציבורי. ולכן צריך לומר שלצבא יש לו תנאים ייחודיים, התנאים הייחודיים האלה, אני חייב לומר שאני לא מת עליהם, אבל יש מקומות שזה פשוט אין ברירה, הצבא לא יכול להתנהל אחרת, וצריך למצוא יחד עם האוצר ברוח באמת עניינית וטובה, למצוא את הסידור הנכון.
למה זה איך... לא קורה?
אני חושב שהיינו קרובים לזה, בתקופה של בוגי יעלון כשר ביטחון, ומשה כחלון כשר אוצר, אני חושב שסוף סוף...
עסקת כחלון יעלון הידוע.
נכון, לא, זה לא רק, זה חלחל כלפי מטה, ואני חייב לומר שהתחילו דיונים באווירה אחרת לגמרי, בין מערכת הביטחון לבין האוצר, לצערי הרב זה נגדע, חבל, צריך לחדש את זה, צריך להגיע לסיכומים בעניין הזה. יושבים פה אנשים מטעם מערכת הביטחון שהם לא אחרי ישראל ולא שודדי הקופה הציבורית, ויושבים במשרד האוצר אנשים רציניים וכלכלנים רציניים, וצריך למצוא את הדרך להגיע לעמק השווה ולבנות מבנה שכר שמתאים לצבא וצרכיו, וגם נראה היטב, נראה נכון וכזה שגם האוצר רוצה להגן אליו במרחב הציבורי.
אז אמרת שאתה בעד שקיפות, אמרת שכן צריך לעשות הבחנה בין דרג לוחם לדרג שהוא לא לוחם, ובשבוע שעבר באמת הממשלה החליטה על קיצוץ רוחבי של 1.5% בכל משרדי הממשלה, כדי לממן תוספת לתקציב הבריאות, ורק משרד אחד הצליח לקמבן לעצמו פטור, אתה זוכר איך מתייחסים לחיילים שמקמבנים לעצמם פטור, משרד הביטחון פטר את עצמו מהקיצוץ הזה, גם זה פוגע באופן שבו אנחנו מסתכלים על מערכת הביטחון כמערכת שתמיד תמיד יודעת לסובב את כולם על האצבע הקטנה.
טוב, אני לא יודע מה היה שם בדיוק, כי לא הייתי בתוך הדיונים האלה. ואני לא יודע איזה צרכים ביטחוניים הושמו על השולחן שבגינם
תמיד
החליט...
תמיד יש. אני סומך את ידי על אנשי מערכת הביטחון שיש להם צרכים ביטחוניים תמיד. ברור.
וראויים, לכאורה.
תמיד גם דיוני התקציב הם דיוני קשים. אני לא צריך לספר לכם את העניין. אתם מכירים את זה.
תמיד דולקים כל הלילה, כן.
כן, אבל אני לא יודע להגיד לך עניינית מה היה שם בדיוק.
אבל סימבולית, אין פה איזה עניין, אין פה איזה בעיה.
אני מסכים איתך על שני דברים. האחד, שיש פה מבחינה ציבורית טעם לפגם. שתיים, שכנראה הוצגו פה צרכים שהחליט ראש הממשלה בסופו של דבר. הוא האדם שמכריע בערבו של יום, שזה מספיק חשוב על מנת לא להשית קיצוץ על משרד הביטחון.
אתה חושב שהמשכורות של קצינים, בוא נדבר, לא לוחמים, בסופו של דבר, ובעיקר הפנסיות שלהם, הגובה המוחלט שלהם, ערך כלכלי, 8 מיליון שקל, 10 מיליון שקל, 15 מיליון שקל בתוספות קרביות כאלה ואחרות, הם הגיוניות במונחים של מדינת ישראל?
לא הבנתי את המיליונים שאתה מדבר עליהם. אבל אני יכול להגיד לך,
המיליונים זה שהשווי הכלכלי של פנסיה, של איש מערכת הביטחון שפורש לקבע, 8 מיליון שקל, לעומת 3-4, פחות מזה, בכל משרדי הממשלה.
זה סביר שאדם בגיל 40 יצא עם פנסיה קבועה, זאת אומרת שעד מותו וקצת שערים, הוא יקבל 20,000 שקל לחודש, 25,000 שקל לחודש.
שוב, אני...
ביחס ל...
זה הצגה לא נכונה.
לממוצע. אני, לא, המספרים הם מדויקים, השאלה אם זה סביר.
זה לא נכון, הסכומים שנקבת בהם אינם מדויקים. סכומים כאלה של למעלה מ-20,000 שקל לחודש, פנסיה, נטו בבנק, זה אומר שאתה צריך לשרת...
זה צריך להיות גם נטו. למה? זה אומר... אנחנו מקבלים, אנחנו, אין לנו ברוטו ונטו גם כן, סמי ואני.
יש פה דרך.
כולם משלמים מס, מה זאת אומרת?
חבר'ה, גם אני משלם מס.
אני אומר כולם משלמים מס, גם על הפנסיה כולם משלמים מס, ואני לא רואה למה השיחה של ברוטו נטו היא רלוונטית פה.
טוב, אני לא, לא יודע, אני לוקח את מילתי בחזרה, אם זה עושה את ההבדל, אז באמת זה לא, לא, זה לא, לא מה שמשנה.
זה קצת מוזר פתאום לדבר במונחי
לא,
נטו.
לא, לא, אני רוצה לומר לך דבר פשוט. אני בודק את עצמי. 38 שנות שירות, רובן בשירות קרבי. האם אני צריך להתנצל על מה שאני מקבל היום ממערכת הביטחון? אני חושב שאני מקבל מעט, אני לא מקבל הרבה. ממש לא, ממש ממש לא הרבה.
אתה בשפיצים שמקבלים הכי הרבה.
נכון. נכון, ואני חושב שזה הגון, וזה צודק, וזה נכון, ואני לא חושב שצריך להתנסה על העניין הזה, להפך, אנחנו צריכים להבטיח לקצינים הקרביים שלנו, שבאמת מסכנים את נפשם, חיים באמת בלתי סבירים במונחים אזרחיים. אני יכול להגיד ש... אתה יודע מה, אתן רק כדוגמה, בשנתי השנייה כמח"ט הנח"ל, לא הייתה שבת אחת שהתחלתי אותה וסיימתי אותה בבית. אחת. שנה שלמה, מי שעוד יכול להגיד לי שהוא חי חיים כאלה? לא יודע. אני יכול להגיד שבוא נאמר, נפצעתי איזה פעמיים בשירותי, אני לא חושב שמישהו עובד באיזשהו מקצוע אחר, לוקח סיכונים כאלה. ולכן אני לא חושב שאני צריך להתנצל על הפנסיה שאני מקבל. הרי באותה מידה יכולתי, לדעתי באופן בהחלט סביר, בגיל 56, בגיל שבו פרשתי מצה"ל, מה שנקרא ללכת ו... לטפח את גינת הירק בביתי ושלום על ישראל. וזה בסדר וזה הגון וזה נכון, אנחנו רוצים שאנשים ייצאו ככה מהצבא.
אני מסכים, אבל שאלה בעניין הזה. העובדה שמוציאים אנשים בגיל 45 עם פנסיה, היא שאומרים, תשמע, הוא כל חייו היה באיזשהם תפקידים צבאיים שאין להם בדיוק מקבילה באזרחות, ואנחנו רוצים לרפד את דרכו באזרחות, אבל הרבה פעמים האנשים האלה מוצאים את עצמם עובדים בשירות הציבורי. כלומר, השירות הציבורי הוא הקרקע שאליהם הם צונחים, וכן ממשיכים להתפרנס שם. אז,
ולכן,
אז יש הבדל, אז יש הבדל בין מי שהסתדר לבין מי שלא הסתדר.
קודם כל זה לגמרי נכון, ואני הלכתי לשירות הציבורי, חזרתי לשירות הציבורי, ואני יכול להגיד לך, לוקחים את מדרגת המס מהמשכורת שלי כרגע במשרד ראש הממשלה, כאילו שמשלם את משכורתי כסגן שר, אז לוקחים לי את אחוז המס המקסימלי, ועל זה כמובן את כל שאר ההוצאות הנלוות, ואני לא מתלונן על שום דבר, אבל אני מקבל היום במונחים ריאליים, משכורת מאוד צנועה, וזה בסדר גמור. אין לי שתלונות על העניין.
בוא נחזור לשאלה הראשונה, שאלתי אותך שהייתה קצת אגרסיבית אולי, ונעשה את זה בצורה שקטה. מאוד מסתקרן אותי, המנגנון והדינמיקה של המסע ומתן, כמו שקורה בכל שנה אמור להיות, אבל בתקציב, בין האוצר למערכת הביטחון. מערכת הביטחון באה ואומרת, אני צריך את זה בשביל להילחם, ולשמור על הגבולות, ואז יש איזושהי מסחרה לגיטימית, ומחליטים איזשהו משהו, פתאום מקבלים יותר ממה שחשבו שיקבלו, כי התמודדת עם ראש ממשלה ושר אוצר ושר ביטחון, שכולם היו שרי ביטחון והם קרועים או לא קרועים לצורך הביטחוני. לגיטימי גם כן. איך זה עובד עכשיו? זאת אומרת, יש שם איזה כמה מיליארדים שהצבא חשב שהוא לא יקבל, הציג תוכניות, מותר לו להזיז אותם לאן שהוא רוצה? את המיליארדים שהוא קיבל?
בדרך כלל לא. כשהצבא מציג צרכים, הוא צריך בסופו של דבר להראות שהוא נותן מענה לצרכים האלה. אין דבר כזה. התקציב הביטחון, למרות שהוא יותר חופשי בהשוואה למשרדי ממשלה אחרים, ומערכת הביטחון נהנית מיותר חופש תקציבי בניהול תקציבה, עדיין צריכה להציג שמה שהוצג בתוכניות אכן קורה ומתממש בשטח, ולכן לא, התשובה היא פה חד משמעית, אתה צריך להראות שהתחייבת על איקס מיירטי כיפת ברזל, אתה באמת רוכש איקס מיירטי כיפת ברזל.
אז איך מוסרית מתארגן התפיסה הזאת שלא לשתף את האזרחים, דהיינו את משרד האוצר ואת שאר ממשלת ישראל, בתקציב ובדברים? הרי היה דיון שלם שרץ כבר שנים על הכנסת אנשי החשב הכללי למערכת הביטחון, שיראו בדיוק את המספרים של השכר, של הפנסיות ושל שאר הצרכים, דברים שהם סודיים, זה לא מגיע לעיתון.
טוב, קודם כל אני רוצה לומר לך שלפחות...
והתנגדו לזה ולא קיבלו את זה.
אני רוצה להגיד לך בצורה חד משמעית וברורה, שבתקופה שהייתי סגן רמטכ"ל, הצגנו למשרד האוצר את הכל, אבל אני מתכוון הכל, בשקיפות מלאה. לא רק שלא הסתרנו כלום, אני רוצה
אגב,
להגיד
בכל
לך...
אגב, בכל הדוחות של החשב הכללי במשרד האוצר, תמיד יש איזה כוכבית כזו למטה, בעמוד איזה 70 ומשהו, שבו רשום שמשרד הביטחון לא העביר את כל הנתונים הנוגעים לפנסיות הגישור, ולכן אנחנו לא יודעים להעריך את היקף ההתחייבויות הפנסיונית שלנו בגינם.
אני רוצה להגיד לך שעבדתי מול חשבת כללית, לא אישה, מה שנקרא, שלא מתעניינת, ולא פריירית בכלל, אישה דעתנית מאוד, מיכל לא עשתה לנו את החיים קלים.
הבאדי, כן, למי שלא יודע.
לא עשתה לנו את החיים קלים. כן. ואני, יחד עם מנכ״ל משרד הביטחון דאז, דן הראל, איזנו אצלה לא מעט. שאלתם איך זה מתנהל. אני חושב שנתנו בגיבוש של תרש גדעון דוגמה איך זה צריך להתנהל, ואיך זה יכול להתנהל, לא רק תיאורטית, מעשית. שים את הכל על השולחן, תנהג מול משרד האוצר בשקיפות מלאה, תציג דרישות הגיוניות, אתה תראה שתקבל יחס הוגן.
עצם העובדה שיש אלטרנטיבה, שאתה אומר ככה זה צריך להיות, ובפועל לפניך ואחריך זה יתנהל אחרת,
חבל מאוד.
זו שערוריה שפשוט
אי
אפשר אפילו לתאר.
אני יכול להגיד לך...
אם יש תפיסת עולם שניכנס למשרד האוצר, ונעשה להם תרגילים, כאילו זה שתי חברות עסקיות שעושים עכשיו מסחרה על גובה של המניות בעסקת בעניין.
אני לא רוצה להעליל על אף אחד.
זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת באיזשהו מקום, כי הכל פה כסף ציבורי, זה לא עסקה רגילה.
אני לא שותף עכשיו לדיונים, אני לא רוצה להעליל על אף אחד. אני רק אומר שבניגוד לדימוי שנוצר, אני אומר לך, בין מערכת הביטחון והיועקל, אנשי היועקל, לבין אנשי משרד האוצר, אפשר לייצר בסיס של שיח ענייני, של שיח רציני, של שיח הגון, ושיח שאתה יודע מה, מפרגן אחד לשני. אני יכול להגיד לך שבאחד דיונים המסכמים שלי כסגן רמטכ"ל, דיון על התייעלות במערכת הביטחון, שהובילו אותו אנוכי יחד עם מנכ"ל משרד הביטחון דאז, אודי אדם, אני רוצה להגיד לך שזכינו לשבחים מהאוצר. שמעתם? שבחים מהאוצר.
שבחים מהאוצר, אבל בעשור האחרון הצבא לא סיפק אף לא אחת מההתייעלות שהוא הבטיח בזמן.
לא, לא מדויק. הצבא סיפק התייעלויות, סגר חטיבות שריון,
לא משנה, הצגנו דברים, אני אומר לך...
לא, אני מדבר במספרולוגיה.
אני רוצה להגיד לך שבסיכום של ההתייעלות עד 2016, דיון שנעשה בראשית 2017, אני אומר לך... התייעלנו יפה, אז לקחנו מהלכים, הורדנו דרך אגב, אז 5,000 איש צמצמנו במצבת כוח האדם קבע של צהל, אני חושב שעשינו מהלכים דרמטיים, טובים, ושמרנו על הכושר ההתקפי של צהל.
כן, לסיום, תשמע, לפי מה שאתה אומר, אנחנו צריכים פה איזה מפגש בין שר אוצר ושר ביטחון שמאוד רוצים את זה, בפועל יש לנו... שר ביטחון שהיה רמטכ"ל, שר אוצר שהיה שר ביטחון, וראש ממשלה שגם הוא היה שר ביטחון. אני לא רואה את האדם שם בבין השלישייה הזאת, שיבוא ויגיד, בוא נעשה סדר בתקציב הביטחון. אז אנחנו נשאר בעצם עם אנשים כמוך, או כמו פעם, אני זוכר מי זה היה, עוזי דיין, שאגב כן סגן הרמטכ"ל. רק אחרי שהם פורשים ומשתלבים במערכת האזרחית, מרשים לעצמם לבקר את ההתנהלות של צה"ל בנושא תקציב.
שוב, אני לא חושב שצריך לבקר את צה"ל, אלא צריך להסתכל על התהליך, מה עושה הכי טוב למדינת ישראל, לכלכלה הישראלית ולביטחון ישראל. אני חושב שאפשר לעשות את זה בצורה מקצועית, רצינית, בוגרת, בלי מכות מתחת לשולחן או מעל השולחן, והגיע הזמן שזו תהיה התרבות הארגונית שלאורה אנחנו עובדים. זה אפשרי, זה קרה כבר. בואו נשחזר את זה, זה לדעתי הדבר הכי חשוב והכי נכון, ונפסיק מה שנקרא לדון באופן עונתי בפנסיות של אנשי הקבע, שגם בהן, כמו שאמרתי, אפשר לעשות סדר, למרות שאי אפשר לעשות את זה בדיוק כמו כל שאר עובדי המדינה, וכבר הסברתי למה.
יפה. סגן שר הכלכלה, יאיר גולן, תודה רבה לך. בפעם אנחנו נדבר איתך על ההישגים שלך בתור סגן שר הכלכלה, כן?
בשמחה רבה. כן. בשמחה רבה.
שלום לירון ספקטור.
שלום רב.
אתה כלכלן ושמיים מקרקעין, ואנחנו רוצים לדבר איתך על התוכנית, או למעשה על האין תוכנית של משרד האוצר ושל הממשלה לטפל בשוק הדיור. חוק ההסדרים שעבר בשבוע שעבר לא נותן ממש פתרונות לנושא הזה, להעטת עליית המחירים או אפילו לירידת מחירים. וכעת יש מחשבות במשרדים הכלכליים, משרד האוצר באופן מפורש, ללכת ולטפל גם קצת שוב בצד הביקוש, אולי על ידי הטלת מיסים מסוימים מהתחום של מסקנייה, או אולי הגבלות על משקיעים. ככל שאתה מתרשם מאוסף הדברים שנעשו עד כה, איך כל זה ישפיע על שוק הדיור?
משרד האוצר יש לו רעיונות, משרד השיכון יש לו רעיונות, משרד הפנים יש להם רעיונות. אין פה תוכנית, כל אחד מנסה לזרוק איזה רעיון שנראה לו תומך, אז משרד האוצר בארגז הכלים שלו יש כמובן מיסים, אין לו אפשרות אחרת. משרד הפנים העלו רעיונות של להאריך את תוקף הוותמ"ל, אותה ועדה מיוחדת לבנייה למגורים, שכבר חצי שנה לא עובדת, רק מטפלת בפרויקטים קודמים כי נגמר לה המינוי. זה אמור להגדיל את ההיצע קצת. דיברו בחוק ההסדרים על להפוך משרדים למגורים, 50% בבניינים ישנים ו-30% בבניינים חדשים. כמובן יש התנגדות רבתי של הרשויות המקומיות, גם בטענה של היעדר הכנסות מארנונה, וגם בטענה שזה לא מתאים וצריך היתרים, והם נשבעו שהם לא ייתנו היתרי בנייה לזה. משרד השיכון, כרגע התוכנית שלו זה להאשים את הממשלה הקודמת בעליית המחירים, ולתת את זה, קראתי שהוא רוצה לתת איזה 150 מיליון שקל לשיפוץ דירות של סוציאליות, וגם תוכנית רב שנתית לקנות 4,000 דירות.
אגב, יש עוד איזה עניין, נזכרת את משרד השיכון, גם שר השיכון זאב אלקין וגם שרת הפנים הילד שקד, שמעתי את שניהם אומרים שעליות המחירים יימשכו, ואני תוהה גם אתה בתור שמאי שעוקב אחרי השוק הרבה מאוד שנים, כששרים שאמונים על הדבר הזה אומרים את זה, יש בנבואה הזו כדי להגשים את עצמה?
לא הנבואה תגשים את עצמה, המציאות תגשים את עצמה. הבעיה האחרונית של שוק המגורים הוא היעדר היצע. עכשיו, אם תחשוב שתוכנית תמ"א 38 מדברים לבטל אותה, עכשיו הילד שקד אומרת להאריך אותה באיזה נוסחה מורכבת, ופינוי בינוי תקוע, יש כרעיונות של הדייר הסרבן יעשו לו אכיפה במקום כנס, אז למעשה אין לנו היצע, ופרויקטים חדשים וקרקעות לא משתחררות.
אבל בזה כולם מכירים, שהסיפור פה הוא בצד ההיצע, שצריך לבנות הרבה יותר דירות, שחלה ההאטה בבניית הדירות בשנים האחרונות. איך בכל זאת אפשר להתמודד עם זה, בהינתן העובדה שבסופו של דבר אתה באמת לא יכול לבנות דירות תוך 3 חודשים? זאת אומרת, גם אם אתה פותח את כל הפלונטרים, זה לוקח זמן.
אז תראה, הפלונטרים נמצאים בתוכניות בניין עיר שלוקחות שנים לאשר אותם, ואני אומר לך מניסיוני, אתה מסתכל על תוכנית שנכנסה למערכת, וכעבור 8 או 10 שנים יצאה, אני אומר, אתה לא רואה הבדלים דרמטיים שהצדיקו את העיכוב הזה. הפלונטר נמצא בהיתרי הבנייה, שלוקח היום 2-3 להוציא היתרי בנייה, צריך להוציא את המונופול הזה מהרשויות המקומיות. הפלונטר נמצא בעובדים זרים שלא מאשרים להביא עובדים זרים, ואז כבר שיש את
זה, נתנו אישור לכמה עשרות חדשים. אולי זה יקרה, אז זה חדשה טובה, היא משמעותית?
אם יוסיפו פועלים, כן. אם מחר יאפשרו היתרי בנייה על ידי נניח לוקח את המונופול מהרשויות, למה רשות מקומית צריכה להיות אמונה לתרי בנייה? אפשר להוציא את זה לגוף פרטי, כמו טסטים לאוטו. פעם טסט לאוטו היה משרד התחבורה יוצא טסטים לאוטו, היה לוקח יום לעשות טסט.
רגע, ירון, אבל אנחנו די עוקבים אחר השוק הרבה מאוד שנים, וכן מבינים שלממשלה יש כנראה איזושהי תקרת זכוכית ביכולת להגדיל את היצע הקרקעות לרכישת דירות, לבניית דירות, וזה סביב ה-50,000 כרגע, הם לא יודעים לעלות ל-70,000, ואז השאלה, כל עוד הם לא יודעים להגיע ל-70,000, האם צריך גם צעדים שירסנו את הביקושים בריביות, במגבלות על משקיעים, במיסוי, בפעולות מהסוג הזה?
אין ספק שעלאת הריבית על המשכנתאות תצנן את השוק, אין ספק גם שאם אתה תפגע במשקיעים שקונים דירות, אז אתה תפגע מיד, תקבל מחיר מאוד יקר בדמי הסחירות. כי מה עושים אותם משקיעים שקונים דירות? מזכירים את הדירות. אז אותם חבר'ה שלא הספיקו לקנות דירות לפני הגל עליות הקודם והקודם וכן הלאה, עכשיו גם השכר דירה, הדמי סחירות שלהם עולים מאוד, כי אין דירות להשכרה. אז זה לא, אתה לא חי בכלל הרגע. המיסים האלה לא ישפרו את זה, כי תראה את ההבדל, מיסים מדכא שוק, כל כלכלן מתחיל יודע את זה, שזה מפריע לפעילות השוק, והגדלת ההיצע וצמיחה ובנייה מגדילה את השוק, וגם
מיסים. כן, אבל אתה יודע, אלה דברים שהם מובנים מאליהם, ואנחנו מנסים בתוך המציאות הקשה הזאת איכשהו לראות אם משהו עובד. כולנו וגם אתה זוכרים את מס דירה 3 של משה כחלון, ואנחנו גם יודעים, אפילו מניסיון אישי של כל אחד מאיתנו שמכיר אנשים שרכשו 2-3 דירות, שכשזה היה על השולחן לרגע קאט, אנשים ממש נכנסו ללחץ, האנשים שמחזיקים 3, 4, 5 ויותר דירות, והתחילו לתכנן למכור חלק מהדירות שלהם, בהתאם לאיזשהו ניסיון למזער את תשלומי המס. כעסו, אבל התחילו לתכנן מכירת דירות. אז אם דבר כזה, למשל מס על דירה שנייה או שלישית, מס משמעותי, יחזור לשולחן, האם נראה פה גל משמעותי של מכירת דירות, ועזוב רגע את הנושא של ההשפעה על שוק השכירות?
אני לא חושב שמס דירה שלישית יניע פה גל מחירות גדול, ושוב, אתה מעביר, אתה לא פותר את הבעיה, כי בדירה של המשקיעים האלה גר סוחר, אז אתה תזרוק את הסוחר לשוק, לשוק חזרה, אתה לא, את המחיר אתה מוריד בהגדרת ההיצע, לא בהעברת הביקושים מצד לצד.
בסדר, השאלה אם זה באיזשהו מקום שובר את הדינמיקה שיש כרגע, שהיא חד משמעית של, 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 של עלייה בקצב גבוה.
אם הייתה תוכנית כממשלה שאומרת, אני עכשיו עושה תמ"א 38, לא 2.5 קומות, 10 קומות, אז בבת אחת אנשים מגיעים שתף השוק מתמלא בהצעה. הערים קיימות, אם יש בעיה של תשתיות, הרי גם בניו יורק יש תשתיות, גם בהונג קונג יש תשתיות, תשתיות זה כסף. אז הטיל פשוט על הדירות החדשות, לא 400 שקל או 350 שקל למטר היטל פיתוח, שמה שהיום החוק מאפשר לרשויות לקחת, תטיל 1,000 שקל, ואז יהיה לך תשתיות.
אתה אומר שהפתרון יבוא דווקא מבנייה והתחדשות עירונית במרכזים, באזורי הביקוש, ולא מפרויקטים מאוד מאוד גדולים, איך נקרא לזה, במוצקין ובמצפה רמון?
ברור שמוצקין ומצפה רמון פחות עוזרים לנו, אבל אני אומר, הפתרון צריך להיות בתנועה קדימה. כמו שנניח קשה לך בצבא, צא לקורס קצינים. לא להתחיל לעשות עריקות. אז אל תטיל מיסים ותתחיל לעשות מה שנוח לך מתחת לפנס, כי זה לא יעשה, זה יעשה בעיה במקום אחר. אתה לא מגדיל את ההצעה, אתה פשוט תעביר את הבעיה לשוק השכירות. אז השכירות תעלה במקום 6,000 באזורים טובים, תעלה ל-7,000-8,000, מישהו שלם את המחיר הזה. תפתור את זה, במציאות עכשיו תעשה תוכנית, שאתה מוסיף על כל בניין קיים עוד 30-40%, כמו שהיה פעם שבס כחלון התוספת הזאת, תוסיף יחידות דיור, בבת אחת אתה מוסיף לכל הערים את התוספת, ואם יש בעיה שלשיות, תתחיל על הדירות.
הבנו, אז אם לסכם את דבריך, אם יש דבר אחד שאפשר לעשות, זה באמת להגיע לנושא הזה של תמ"א 38, פינוי-בינוי, אבל לתת יד הרבה יותר חופשית בבנייה כבר בתוך אזורים קיימים ומבוססים.
לא, ואז זה מיידי, יש לך את הכבישים, יש לך את הבתי ספר, יש לך את הכל, אם חצר תשתיות, תטיל מס, תטיל היטל על התשתיות, אז בעל הקרקע ישלם יותר כסף על תשתיות, תטיל היטל השבחה. בבת אחת אתה יכול, תסתכל על תל אביב, כולה בתים של רובה,
כן.
בתים של 3-4 קומות.
כן, כן, אבל היא נבנית, יש שכונות שלמות שעוברות בדיוק את התהליך הזה.
אז עשו עכשיו בתוכנית הרובעים והוציפו 2.5 קומות. נו, למה? תעשה כבר רובעים, תוציא 12.5 קומות.
יפה.
תפתור את הבעיה. עד שזה יהיה כל הפתרונות האלה של מיסוי כזה ודירה שלישית ומס כזה, זה לא, זה סתם לעשות רוח ולא באמת לפתור את הבעיה. ואתה רואה שגם כחלון ניסה לפתור את הבעיה ועם כל מיני פטנטים ולא הצליח.
כן, יפה. ירון ספקטור, תודה רבה לך.
תודה.
תודה לכם. ביי ביי.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
תודה רבה, סמי.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה לא מחר, מחרותיי. מחר אנחנו בסיור, ומחרותיי אנחנו נספר לכם איפה היינו ומה עשינו. תודה ולהתראות.